את תשעין ג' ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר גבורות השם את המהר"ל מפראג זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בפרק נון ג' בעמוד רש למד. בעמוד רש למד, בעמודה השמאלית. בעמוד רש למד, בעמודה השמאלית, למטה, ברוך המקום. ברוך המקום זה הפתיחה לארבע בנים. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אז אנחנו פותחים בברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם וכו'. זה פחות או יותר, אז זה הנוסח המקובל היום ברוב האגדות. כן, יש קצת חילוקים, אבל כפי שהסברנו גם, במקור זה היה ברכת התורה. שם היו אומרים ברכת התורה, כי בימי קדם היו מברכים ברכת התורה כל פעם שלמדו. זה לא משנה אם זה בבוקר, אחרי הצהריים, ערב. בימינו, מקובל לומר ברכת התורה פעם אחת ביום, ומכוונים בזה על כל הלימוד שאנחנו נלמד, עד הפעם הבאה שאנחנו מברכים ברכת התורה. זה פחות או יותר המקובל היום, מלבד זה שכשעולים לתורה, לספר תורה, גם כן מברכים ברכת התורה. אבל בימי קדם, ברכת התורה הייתה כל פעם שלמדו, ולכן כיוון שהתחילו את הדרשות של ההגדה של פסח, שם היו אומרים ברכת התורה, ונשאר בידינו אותו שריד קטן בדמות המשפט ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. בסדר? עכשיו, לכאורה נשאלת השאלה, אז למה לא אמרו את זה בתחילת ההגדה ממש, לפני מעשה ברבי אליעזר, או לפני עבדים היינו, למה בדיוק רק עכשיו נזכרו? דיברנו על זה שהיו שתי הגדות פעם, זה לא נחזור על זה. טוב, ברוך המקום, מקשים בזה. כלומר, יש מקשים בזה. למה נתן השבח במקום הזה, כשכנגד ארבעה בנים, על נתינת התורה, שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה, ויותר הוא ראוי לתת השבח שנתן לנו מצוות מצה פסח ומרור. או מצוות מצה פסח ומרור. ועוד קשיא, למה קרא אותו כאן בשם מקום, כן, ברוך המקום. הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה שמות, למה לקרוא לו המקום פה דווקא? ועלה ללומר, ברוך, הקדוש ברוך הוא, ומה העניין המקום שזכר כאן יותר? ועוד קשיא, יש לנו הרבה קושיות היום. מה העניין ארבע בנים שהיה ראוי לומר, ארבע בנים, שהיה ראוי לומר, אחד צדיק ואחד רשע? ולמה אמר חכם ורשע? הרי חכם, ההפך של חכם זה טיפש. ההפך של רשע זה צדיק. אז תגיד אחד חכם ואחד טיפש, או תגיד אחד צדיק ואחד רשע. עד כאן השאלות. הרבה שאלות. טוב. ופירוש המאמר הזה. אחר שהביא כמה גדול יציאת מצרים עד שהתורה, ואם שדרכה בכמה מקומות שלא להאריך בכמה דברים שהם גופי מצוות, כאן לא קיצרה מלהשיב לכל אחד ואחד תשובה בפני עצמו. כלומר, עניין יציאת מצרים כל כך חשוב שהתורה פירטה. הפירוט מראה על הגודל. כי אם הזה הדבר לא חשוב, התורה הייתה אומרת, כל פעם שהבן שלך שואל, תגיד לו, יצאנו ממצרים. למה להיכנס? לחכם תגיד ככה, לרשע תגיד ככה. סימן שהנושא הוא חשוב. כאן לא קיצרה מלהשיל כל אחד ואחד שהוא בפני עצמו, וזהו שהביא זה כאן. ופתח ברוך המקום, קרא השם יתברך מקום, כי המקום בו עומד הדבר אשר הוא מקום לו. והמקום עודף עליו. כן? המקום תמיד יותר גדול ממה שהוא עומד בו. והקדוש ברוך הוא, והוא יתברך, מקומו של עולם, מפני שהוא כולל הכל, ונמצא יוצא ממנו ועודף עליהם מבלי ממנו, ועודף עליהם מבלי תכלית. לך ראוי לקרותו מקום. וחפל הדבר לומר, המקום ברוך הוא, לתוספת ברכה, שיהיה ברכה לפני הזכרת שמו יתברך, וברכה אחריו. וכן אמר, כך, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, וכמו שנקרא מקום בעבור שהוא כולל הכל, כך נתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל שכולל את הכל, ולא יימצא דבר שלא יהיה נמצא בתורה, ולפיכך נתן השבח על התורה במקום הזה, כי זה נראה מעלת התורה כוללת הכל. ולכך אמר, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע. טוב, אז זאת אומרת, בואו ננסה להבין מה הוא אומר עד עכשיו. המקום, פירוש הדבר, כולל ועודף, נכון? מה זה התורה? התורה זה דבר השם. האם גם התורה כוללת ועודפת? התשובה היא כן. למה? שהרי היא פונה לארבעה בנים. אם היא לא הייתה פונה לארבעה בנים, סימן שיש בן שכנגדו התורה, שהתורה לא כוללת אותו. אבל אנחנו אומרים, ברוך המקום, ברוך הוא, וכשם שהוא כולל הכל מצד עצמותו, כך תורתו כוללת את כל אופני הבנים, ולכן ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. עד כאן זה מובן? מה ההבדל בין הכוללות בשם מקום לבין הכוללות בתור תורה? הרי פה מדבר על שני סוגי כוללות, נכון? ברוך המקום, ברוך הוא שהוא כולל הכל, ברוך שנתן תורה שהיא גם היא כוללת הכל. מה ההבדל בין הכוללות של הבורא לבין הכוללות של התורה? מובנת השאלה שלי, כן? התשובה. הכוללות של הבורא היא אימפרסונלית במידה מסוימת. הוא כולל הכל, אבל לא מכירים אותו. מה שאין כן על ידי התורה שיודעים מיהו. זה המעבר אל הפרסונלי. עוברים מן האימפרסונלי אל הפרסונלי. מובן? מן המקום אל התורה. עכשיו הוא גם צריך לענות על השאלה, אז למה לא אמרו צדיק ורשע? אז זה מה שהוא אומר, ולפיכך נתן השבח על התורה במקום הזה. כן. כי זה נראה מעלת התורה כוללת הכל, לכך אמר כי נגד ארבעה בנים נראה תורה, אחד חכם ואחד רשע. ביאור זה, כי הבנים נחלקו דווקא לארבעה חלקים. כי יש בן שמוסיף חוכמה ומדע בעבור שיתחכם לדעת דברים שאינם לפניו. והוא מתחכם עליהם ונתן חוכמה. וזה נקרא חכם בעבור שקנה חוכמה. מה? מה כתוב? התחכם עליהם וקנה. ומה אני אמרתי? מה? אמרתי נתן? זה לא יכול להיות. איך אמרתי דבר כזה? וואו. איזה פשלה. טוב, תודה שתיקנת. וקנה חוכמה. מה? נכון, זה שהוא חכם זה לא אומר שהוא צדיק. אז צריך לברר למה הוא באמת קורא לו חכם ולא קורא לו צדיק. זה השאלה. אז זה מה שאומר, אבל מה זה החכם? קודם כל נותן הגדרה. מה זה החכם? זה מי שקונה ידיעת הדברים הנעלמים. כן, דברים שלא רואים, אבל החכם יש לו שכל, הוא משתמש בו כדי לדעת דברים שלא רואים. השני שאין בו תוספת ואין בו מגרעת. וזה חכם שאינו מתחכם בידיעה יתרה, רק לשאול על הדברים כאשר יראה שינוי. כן, זה סוג אחר של חוכמה. יש החכם שמחפש מה שלא רואים, יש חכם שמנתח מה שרואים. אבל הוא לא מסוגל לחדש מעבר לנראה. באיזשהו מקום כן. הוא ראש קצת קטן, הוא קטן אבל חכם. הוא לוקח את הנתונים, ואת הנתונים הוא מנתח. הוא לא מחפש איזשהו נעלם מאחורי הנתונים. וזה מגדר תמימות הידיעה שאינו מוסיף ואינו גורע. שכל מי שיראה שינוי, ראוי לו לשאול, ואם אינו שואל, חסר מן הידיעה. והשלישי הוא שפוחת מן הידיעה, שאף על גב שהוא רואה שינוי, אינו שואל עליו. כן? אתה רואה דברים חדשים, אין לך שום תמיהה. וזה חסר בוודאי, ונקרא שאינו יודע לשאול. יוצא לפי זה, שכן המהר"ל הסביר לנו מי זה חכם, מי זה תם ומי זה שאינו יודע לשאול. את הרשע הוא עוד לא הסביר, נכון? עכשיו, אם אדם לא יודע לשאול, סימן שחסר לו היכולת של התמיהה, נכון? למי יש כן יכולת התמיהה? לתם, נכון? הסברנו מה זה התם, הוא רואה משהו חדש, שואל, מה זה? לא רואה משהו חדש, לא שואל. איך אמר אפלטון? התמיהה היא ראשית הפילוסופיה. כן? אז גם התם. התם פירושו לא טמבל, אלא התם פירושו תמיה. יש לו תמיהה. כן? וזה דבר מאוד חשוב. מזה מתחילים, מן התמיהה.
ראינו במעלות שזה גנאי.
מה? איפה ראינו שזה גנאי? למה? ראינו... על יעקב אבינו עליו השלום, זכותו הגן עלינו, שנאמר יעקב איש תם.
זה שלם.
לא מדויק, לא לגמרי שלם. במה הוא שלם? כי הוא יושב אוהלים. מה הוא עושה באוהל? הוא לומד. אז אם הוא לומד, סימן שהוא לא שלם. סימן שהוא רוצה עוד משהו לדעת. נכון? הוא מחפש. כן? התם הוא אדם שיש לו תמיהה. מה זאת? הוא שואל. ולכן הוא החברותה המצוין של מי שאינו יודע לשאול. כי מה הוא ילמד אותו? לשאול. יפה. שאינו יודע לשאול, זה קוק כחברותה אחד ששואל. בסדר? טוב. אמנם יש הפך החכם. כלומר, עד עכשיו זה המדרגות בחוכמה. החכם זה מי שיודע את הדברים הנעלמים. גם אם הוא לא רואה אותם. לא רואה שום שינוי. אתה רואה שינוי ואז שואל. שאינו יודע לשאול, אפילו שרואה שינוי, אינו שואל. אמנם יש הפך החכם, כמו שהחכם מתחכם בידיעה יתרה ותוספת, יש כנגדו שהוא חכם להרע, לשאול דברי מינות. וזהו בוודאי תוספת, כלומר, זה דומה לחכם. כלומר, הרשע הוא גם חכם. בסדר? לכן, זה לא צדיק מול רשע, זה חכם מול חכם בעצם. במה הרשע חכם? בדברי מינות. וזהו בוודאי תוספת. כן? זה בדיוק כמו שהחכם מחפש תוספת, גם הוא מחפש תוספת. כי כל מינות הוא דבר תוספת רע, שהוא חכם להרע. וזה נקרא רשע, פירוש רשע בחוכמה להתחכם בדברי מינות, שכל אשר נוטה לרע נקרא רשע. זאת אומרת, זה לא רשע... שיש לו סתם יצרים ודברים כאלה, אחד כזה שרוצה לשדוד ולנוס וכל... לא, זה לא הרשע הזה. הרשע אינטלקטואל. עכשיו, לופצה לפי זה, שמי החברותה האידיאלי עבור הרשע? החכם. זאת אומרת, הוא חכם להרע, זה חכם להיטיב. יוצא לפי זה שהסידור פה הוא של שתי חברותות. כן? חכם רשע, חברותה אחת, תם שיודע לשאול, חברותה שנייה. לכן הם מסודרים בסדר הזה. לפיכך אלו ארבעה הבנים כוללים כל חלקי הבנים ואין עוד אחר זולת אלו אם מי שמוסיף בחוכמה שזה החכם ואם השלם בידיעה ואם הפחות בחוכמה ואם השלם בידיעה זה התם שפחות בחוכמה שאני יודע לשאול ואם אשר הוא הפך החכם שזה החכם באמת להשכיל וזה להרע בדברי מינות ולכך מקדים החכם אגב שימו לב שלפי המהר"ל יש רק ארבע סוגים של בנים, אין חמישי. לא, לא, כולם כלולים. כלומר, לפי המהר"ל, הוא אמר לנו, כן? אין אחר. איך הוא אומר? איך הוא אמר? כן, ולפיכך, כן, בשורה השנייה. לפיכך, אלו ארבע בנים כוללים כל חלקי הבנים ואין עוד אחר זולת אלו. כן? כלומר, אין. זהו, יש רק ארבע. אם מי שעושים בחוכמה, ומה שהם בידיעה, הם פחות בחוכמה, ומה שהוא הפך חכם, שזה חם באמת להשכיל, וזה להרע בדברי מינות. עכשיו, יש פירושים אחרים. היה יהודי אחד שקראו לו שושני, חכם נעלם כזה, אדם מסתורי, במאה ה-20, שהיה מסתובב מעיר לעיר בעולם כולו, ויש כמה מגדולי ישראל שהכירו אותו. ו... הוא כתב גם כמה דברים שנשארו כולם בכתב יד, אף פעם לא יצא לאור, אבל אחד מהכתבי יד שלו הוא מסביר את ארבעה בנים. הוא אומר שכל מקום שבמשנה יש מספר, הגמרא אומרת מניינה למעוטה. למעוטה מאי. למשל כתוב ארבע אבות נזיקין, ואז אם כתוב ארבע, סימן שיש חמישה. ואז הגמרא שואלת, מהו אותו חמישי שמיעטו אותו? נכון? כנגד, אז יש ארבעה שומרים. כל פעם שיש מספר, הגמרא שואלת, מניינה למעוטי מים. מה זה בא למעט? אז אם כתוב ארבעה בנים, סימן שיש בן חמישי. לא כמו המהר"ל. לא, לאו דווקא. יש לפעמים 13, יש כל מיני, כן. ואז 39 מלאכות, כן? 40 חסר אחת. ואז הגמרא שואלת, מהי המלאכה שלא רצית לכלול, שאתה מנית? כן? ואז יש שם שתי דעות בגמרא, מהי המלאכה שלא מנו. אז נשאלת השאלה, מי זה הבן החמישי? במה הוא מאופיין? מאופיין בזה שהוא לא בא אלי לסדר. הרי ליל הסדר, מגיעים הבנים. החכם הגיע, הרשע הגיע, אתה מגיע, שינדוד ישראל הגיע, כולם הגיעו, אבל יש אחד שלא הגיע. אז הוא הבן החמישי. אז כנגדו לא דיברה תורה. השאלה, אז מי כן דיבר כנגדו? אתם מבינים את המצוקה, כן? אם יש אחד שלא דיברה כנגדו תורה, איך אפשר לעשות את ליל הסדר? החמישי לא הגיע. אנחנו לא נוכל לתת תשובות לשאלות שלו, הוא לא שואל. לא רק שהוא לא יודע לשאול, הוא לא שואל. אז מי יטפל בו?
אז מי יוציא את עצמו מהכלל?
מי שהוציא את עצמו מהכלל זה הרשע.
יפה, אבל תגיד הוא לא בא.
אבל הרשע בא.
הוציא את עצמו מהכלל.
מצטער, הרשע בא.
בסדר.
אז זה לא עליו מדובר.
בסדר, אני יודע. אבל...
אז לכן אני שואל, מה עושים עם החמישי? אז יש תשובה לזה.
כמו אליהו הנביא.
אני לא מבין. יפה. אליהו הנביא יש לו תפקיד, נכון? וישיב לבבות על בנים, ולבנים על אבותם, נכון? כלומר, יש ארבעה בנים, ובסוף ברכת המזון, לפני אמירת ההלל, פותחים את הדלת, נכון? למי? לאליהו הנביא. מי מגיע?
השכינה.
לא, הבן החמישי. זאת אומרת, אליהו אומר, הנה, מצאתי את זה, זה שלכם? כן? ברור. לכן אומרים לו גם ברוך הבא. אבל מי טיפל בו מתחילת ההגדה ועד שאליהו מביא אותו? כתוב מפורש. ברוך המקום, ברוך הוא. למה הוא נקרא מקום? כי הוא כולל ועודף את הכל, נכון? אז מי מטפל בו? המקום ברוך הוא. אז אנחנו שקטים. ברוך המקום שמטפל בבן החמישי. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, שבה יש תשובה לארבעה בנים. בסדר? כלומר, אנחנו לא שקטים להתחיל את הטיפול בארבעה בנים, אם אנחנו לא יודעים שמישהו מטפל בבן החמישי. אז אנחנו יודעים שכן. ברוך המקום, שהוא נותן מקום לכולם. כן? ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. אז זה פירוש אחר. טוב, בסדר. כן.
אפשר להגיד אולי שהתורת הנסתר מדברת כנגד הבן החמישי, ואז גם אליהו הנביא מביא אותו, שהוא כאילו ידוע שמגלה...
מה זה תורת הנסתר? יכול להיות, אבל מה זה תורת הנסתר? זה לא התורה? כלומר, זה לא תורה שדיברה? אתה אומר דבר מאוד מעניין. כנגד ארבעה בנים דיברה... יפה. יש, כן, הבחנה. כנגד ארבע, בהגדה אנחנו, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, בלי ה. אז מה שאתה רוצה לומר, שברוך המקום זה כנגד התורה. עשינו הבחנה כזאת פעם, בין התורה לבין תורה. שתורה זה מה שנגלה לנו, והתורה זה הסדר הכללי של המציאות. כן? כן, בבקשה. יפה.
הרעיון הזה זה
אני כבר לא יכול להגיד לך. האם זה... לא, אני לא זוכר. זה נגיד לך למה. אני פעם חשבתי שהתוספת זה שלי, אבל מישהו ששמע אותי אומר את זה, אומר לי שהוא שמע את זה מישהו שאני. אז אני כבר לא יודע את הגבול. כן.
הבן הטיפש, למי לסבב אותו?
הבן הטיפש, אז הוא. לפי פשט המהר"ל, הטיפש זה שאני יודע לשאול. למרות שבתלמוד הירושלמי, מצאנו במקום טעם טיפש. אבל זה לא הגרסה שלנו. בסדר? טוב, איפה אנחנו? ויש לשאול בזה. אז ולכך, מקדים החכם, ואחר כך הפך שלו, שהוא הרשע, כי ההפכים יש להם ידיעה אחת, כי מן הטוב ניכר אותו שהוא רע, שהוא הפקו, ואחר כך זה חרם כסדר. טוב, זה כאן לפי עיקרון כללי של המהר"ל, העיקרון המפורסם של אחדות ההפכים, עיקרון מהר"לי קלאסי. כן? שבעוד שאריסטו אמר שלא ייתכנו שני הפכים בנושא אחד, מבחינה לוגית, לפי המהר"ל יש כן שני הפכים בנושא אחד, לא באותו משפט כמובן, אבל מצד שורש הדברים. כלומר, לפי המהר"ל, הצבע הלבן הרבה יותר קשור לשחור ממה שהירוק קשור לשחור. מדוע? כי הלבן הוא הפך השחור. לעומת זה, ירוק זה לא הפך השחור. הוא שייך לקטגוריה אחרת. הירוק שייך לאדום אולי, כן? צבעים משלימים, יש בתורת הצבעים, שצבעים משלימים. אז כמו כן גם, כשאנחנו רואים שני הפכים בעולם, סימן שהם שניהם נובעים מאותו המקור. דוגמה לזה, ישראל ועמלק. נובעים מאותו המקור. נכון? מיצחק אבינו. זה מעניין. אז גם פה, חכם ורשע, הם מאותו המקור, לכן צריך להזכיר אותם ביחד. מי שחכם ומי שאפקו. ורק אחר כך, זה חרם כסדר. ויש לשאול בזה, שהרי החכם אינו שואל בעניין פסח דווקא. שהרי בפרשת החכם, בפרשת בית חנן, ולא נזכר שום דבר מעניין פסח. רק בכל המצוות. כן, הרי. חכם מה הוא אומר? מה השאלה שלו בהגדה? מה שאלת החכם בהגדה? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? מאיפה לקוח המשפט הזה? איפה הוא מופיע בתורה? בפרשת ואת חנן. איך ידעת? כי זה כתוב, נכון? זה אחד הדברים, אחד הדרכים כדי לדעת משהו, זה לדעת איפה זה כתוב. אם זה כתוב, אם זה כתוב. בפרשת ואת חנן, שם יש שאלת החכם. אבל מעניין שהחכם שמה לא שואל בענייני הפסח בכלל, אלא הוא שואל בתחום אחר לגמרי. אם מישהו יכול להביא לי תנ"ך, זה יהיה טוב. תודה. ביקשו ממני, אלה למטה, לא לקום להביא ספר. אם אתה צריך, תבקש מתלמיד. זה פשוט מפריע להם מבחינה טכנית, אני יודע מה, לא מבין בזה כלום. טוב. הנה, בפרשת ואת חנן. כי ישאלך בפרק ו' של דברים, פסוק כ'. כי ישאלך בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? אז על מה הוא שואל? על כל התורה, על כל המצוות. הוא לא שואל דווקא על פסח. נכון? ואמרת לבנך, ומה אתה צריך להגיד לו? לא כתוב פה התשובה שבהגדה. התשובה של ההגדה זה אף אתה אמור לו, כי הלכות הפסח, עד מפטירין אחר הפסח, אפיקומן. נכון? אבל פה כתוב משהו אחר לגמרי. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, והוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, ויתן השם מוטות ומופתים גדולים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו, ואותנו הוציא משם למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוהינו לטוב לנו כל הימים לחיותינו כי היום הזה, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוהינו כאשר ציוונו. תשובה ארוכה, נכון? נכון, אז אם כן, מה זה קשור? כן, כך שואל המהר"ל. לשאלה של החכם, מננה על פסח. יש לזה הרבה תשובות, כן? אגב, רבי יהודה עייש, נדמה לי. לא, זה רבי יהודה עייש. הרשבץ, בפירושו להגדה של פסח, אומר שהחכם שפה בתורה, לפי הפרשת ואת חנן, הוא אפיקורוס. כן, הוא מעלה ספק על התקפות של כל התורה כולה. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלינו אתכם? מה פירוש הדבר? עדות זה אותן מצוות שבאות להעיד על משהו. שואל החכם, מי אמר שמה שאנחנו מעידים עליו הוא נכון? והחוקים זה המצוות שטעמן איננו גלוי, נכון? שואל החכם, בשביל מה לעשות דברים שאני לא מבין? והמשפטים זה המצוות שטעמן גלוי. אומר החכם, לא צריך תורה בשביל זה. אפשר להסתדר לבד עם האינטליגנציה האנושית. מסקנה, כל התורה כולה מיותרת. שאלה טובה, נכון? בעצם השאלה שלו היא כוללת שלוש שאלות. שאלה על העדות, שאלה על החוקים, שאלה על המשפטים. ואז יוצא שהתשובה הארוכה שקראנו, כוללת את שלושת השאלות האלה. השאלה על העדות, מה הייתה השאלה על העדות? מי אמר שמה שאנחנו מעידים עליו הוא נכון? על זה אומר, אומר הכתוב, ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, והיוצינו השם ממצרים ביד חזקה, והייתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה ובכל ביתו, לעינינו. ואותנו הוציא משם, להביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. כלומר, מה שאנחנו מעידים עליו, הוא מה שהיינו בו. אז לכן זה אמת. עכשיו לגבי שאלת החוקים, כן, מה אתה אומר? כלומר, אתה אומר, זה מקשה על מה שאני רגיל להסביר. נכון. נכון, אז תמצא תירוץ. הלאה. עכשיו, לגבי חוקים. החוקים, השאלה הייתה, למה לקיים מצוות שאינני מבין את טעמן? נכון? עונה על זה הכתוב, ויצווינו השם לעשות את החוקים האלה, ליראה את השם אלוהינו. לטוב לנו כל הימים בחיותנו כיום הזה. כלומר, כשאני עושה משהו שאני לא מבין, זה מפתח בי את תכונת ה... יראה. אז זה מתנה טובה. קיבלתי יראה על ידי זה. ולגבי המצוות שהן משפטים, המצוות שהן משפטים שבהן הטעם גלוי, אז למה צריך תורה? זה אומר, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוהינו כאשר ציוונו. כלומר, זה חסד שעשה הקדוש ברוך הוא שדברים שבמילא היינו עושים הם גם מצווה. ואז על ידי זה אנחנו מקבלים שכר כעושה מצווה. כמצובה ועושה. בסדר? זה הפירוש של הרשבץ. טוב, אבל זה טוב למה שכתוב בתורה. מה עם מה שכתוב בהגדה? זה השאלה ששואל המהר"ל. עוד לא ענינו על זה. הנה. אז הוא אומר, ויש לשאול בזה, שהרי החכם אינו שואל בעניין פסח דווקא. שהרי פרשת החכם, בפרשת ויתחנן, דברים וו, ולא נזכר שום דבר מעניין פסח, רק בכל המצוות. שנאמר מה העדות, החוקים והמשפטים, אם כן, למה הביא ראייה מזה לעניין הפסח? וכן, בתם, שלא נזכר כלל בשאלת התם עניין פסח, אלא נאמר אצל פטר חמור, ועברת כל פטר רחם לשם, והיה כי שאלך בנך מחר, מה זאת? ואמרת אליו, בחוזקי יד הוציאנו השם ממצרים. אז בתורה, השאלה של התם, מופיע לא על רקע של קורבן פסח בכלל, אלא על רקע של פדיון פטר חמור. לא, סליחה. כן, פטר חמור. והיה כי ישאלך מנך מחר מה זאת, ואמרת אלה, פחותי כאן לציינו של מצרים. ועוד, הרי התורה לא נתנה התשובה לבן החכם כך כלל. כן, התשובה שבהגדה זה לא התשובה שבתורה. אלא התשובה היא ואמרת אליו, עבדים היינו לפרעה במצרים, והוציאנו השם ביד חזקה ובצורה נטויה. ויצווינו השם לעשות כל החוקים האלה. וכאן נתן תשובה אחרת שאינו בתורה כלל. וכן, אצל הרשע, בפרשת בו. כן, הרי מה שואל הרשע? מה העבודה הזאת לכם? התשובה על מה העבודה הזאת לכם, ואמרת אליו בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים. הניח התשובה הכתובה, ונתן לנו תשובה אחרת. מה התשובה שמבינים? בעבור זה עשה השם לי. נכון? לי ולא לא וכו'. כי פסוק בעבור זה כתוב בתשובה שאינו יודע לשאול. ואף על גב שדרשו אותו על בן הרשע, יותר יש להזכיר התשובה הכתובה בפירוש. ועוד קשיא. אחר שבעבור זה עשה השם לי, נאמר על הרשע. למה לא נכתב בפרשת בו? כי מה חטא שאינו יודע לשאול, לכתוב אצלו בעבור זה עשה השם לי, לי ולא לא. הרי הוא מסכן, מה שאינו יודע לשאול, הוא עוד לא רשע, שאתה עונה לו תשובות שאתה נותן לרשע. וכן, מה שדרשינן לכם ולא לא, אך אינם נדרוש אצל החכם. הרי מה אתה אומר שהרשע הוא רשע בגלל שאומר מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. אז תגיד את זה גם על החכם שאומר, מה העדות והחוקים המשתים אשר ציווה השם אלוהינו? אתכם. אשר ציווה אתכם, ולא לו, ולא אותו. עד כאן הקושיות על דברי ארבע בנים והתשובות עליהם. בסדר? ברור מה שמקשה אמר. עכשיו בואו נראה את התשובות. דע, כי כל אלו ארבעה בנים תמיד מזכיר יציאת מצרים. וגם כן החכם השואל על כל המצוות, מה העדות, החוקים והמשפטים משיב לו, עבדים היינו לפרעה ממצרים. רצה לומר, מתחילה היינו עבדים לפרעה, והוציא הקדוש ברוך הוא אותנו משם, להיות עבדים לקדוש ברוך הוא לקיים כניסותיו. וזהו, ויוציאנו השם אלוהינו וגומר. נמצא כי יציאת מצרים היא תשובה לבן החכם גם כן. למרות שהוא לא שאל על יציאת מצרים, ומאחר כי התשובה היא לבן החכם שהוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים, מזה תדע כי מצווה להשיב לבן החכם שאנו מחויבים לספר ביציאת מצרים ופרסם אותה, וזה בליל היציאה דווקא. ועוד, כי נלמד סתום מן המפורש, כיוון שבבן שאינו יודע לשאול נאמר והגעת לבנך ביום ההוא בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, וזה נע בפירוש אצל מצוות מצה שנאמר מצות יאכל שבעת הימים והגעת לבנך, והוא הדין בכל הבנים, אין מצווה להשיב אליו וללמדו, רק בליל היציאה שמחויב לספר ביציאת מצרים, ואז הוא מחויב כדי לפרסם יציאת מצרים, ולכך עושים שינוי כדי שיראו התינוקות וישאלו, כי בליל היציאה המצווה דווקא. כלומר, ההקשר של הפסוקים מורה לנו שצריך להשיב בעניין יציאת מצרים על השאלות של הילדים, וגם כיוון שהשאלה של שאינו יודע לשאול נאמרה בפירוש בהקשר למצוות אכילת מצה שהיא בליל היציאה, מזה אנחנו לומדים כלל כמין בניין אף, שכל השאלות, כל התשובות לשאלות צריכות להיאמר דווקא בליל היציאה. בסדר? זאת אומרת שיש מעמד מיוחד ללילה הזה, שהוא לילה שבו שואלים. בשאר הלילות לא חייבים לשאול. אבל הבסיס לכל הלימודים הן השאלות שנשאלות בליל הסדר. כי מה? מה? שמה שהוא?
אמר כבר עונה לאיזושהי
קושייה? הוא ענה כבר על כמה קושיות, בוודאי. הוא ענה על השאלה מדוע הפסוקים האלה, אנחנו אומרים שהם נמרים על יציאת מצרים, הרי החכם לא שאל על יציאת מצרים.
הרי
בתורה. בתורה החכם לא שאל על יציאת מצרים. וגם מה העבודה הזאת לכם של הרשע לא נשאלת על יציאת מצרים. אז הוא שואל מאיפה אנחנו יודעים שהם שואלים על יציאת מצרים, וגם שצריך דווקא בליל הסדר לענות. הרי זה לא נאמר על ליל הסדר, התשובות. בסדר? אז זו הייתה השאלה. על זה ענה המהר"ל כדלהלן. הוא אמר, א', אנחנו רואים שגם החכם ששואל על כל התורה כולה, התורה אמרה לדבר איתו על יציאת מצרים. אז זה סימן שצריך לדבר על יציאת מצרים עם כל הילדים. שתיים, זה שלגבי השאלה שאינו יודע לשאול, והגעת לבנך ביום ההוא למור, שם אני מוזכרת במפורש אכילת מצה, ואכילת המצה היא בליל הסדר, מזה אתה לומד שכל השאלות מוצאות את תשובתן דווקא בליל הסדר. בסדר? לא, זה משהו עונה. זה דבר פשוט. אין. והוא הדין בכל הבנים, אין מצווה להשיב אליו וללמדו, רק בליל היציאה. שמחויב לספר מציאת מצרים, ואז הוא מחויב כדי לספר, לפרסם מציאת מצרים. לכך עושים שינוי, כדי שיראו התינוקות וישאלו, כי בליל היציאה המצווה דווקא. אומנם מה שזכה התורה שאלת החכם בכל המצוות, הוא שאלת הרשע דווקא אצל פסח, הוא שאלת הטעם אצל עריפת פטר חמור, הוא שאלת שאינו יודע לשאול אצל מצה. כן? אז זה בכל זאת, עדיין השאלה הזאת כן נשארה, לפי שכל אחד זכרה התורה במקומו הראוי לו. כלומר, יש הקשר שהוא ראוי לחכם, הקשר שראוי לרשע וכו'. כי מי שאינו יודע לשאול, מפני שאינו יודע דבר, והמצווה היא לספר ולפרסם מציאת מצרים בליל היציאה. ולכך קבע התורה זה אצל מצה, שאז המצווה לפרסם יציאת מצרים, כמו שדרשו ואמרת אליו, בעבור זה לא אמרתי אליו בשעה שיש מצה ומרום מונחים לפניך. כלומר, השאינו יודע לשאול צריך משהו קונקרטי. הקונקרטי זה שאוכלים. בליל היציאה, מצות. מה? מה? כל יום יש מצווה לאכול? איפה מצאת בתורה מצווה לאכול? לא, אדם רוצה לצום, יצום. אדם רוצה, הגיע הלילה, לא רעב, הולך לישון בלי לאכול.
כמה כאלה יש?
יש הרבה. כלומר, עצם זה שהמצווה, שהאכילה איננה מצווה, זה מספיק כדי שזה לא יחשב אכילה. האכילה האמיתית היא האכילה של מצווה. ויש רק אחת כזאת לכל ישראל, זה אכילה את ליל הסדר. בסוכות אין מצווה לאכול. פעד בסוכה? בוודאי. מאיפה למדו את זה? מאיפה למדו אכילת פת בסוכה? גזרה שווה מפסח, נכון? אז הכל מתחיל מפסח. זה הכל, נו, באמת. עכשיו, דבר נוסף, יש עוד אכילה שחשבתי שתגיד עליה, כן? אכילת קורבנות. יש עם זה לאכול קורבנות, נכון? אבל אם אדם לא אכל את הקורבן שלו, עבר עבירה? או לא? אדם לא אכל את הקורבן, הוא ביטל מצוות עשה? איזה מצוות עשה? לא, שאלתי על כל קורבן אחר. לא, נכון. אדם עשה קורבן, לא אכל אותו. חבל. אבל עשה הוא לא ביטל. אז המצווה היחידה שבה יש מצווה חיובית לאכול, זה בליל הסדר. פסח, מצה ומרור. בסדר? מצווה דאורייתא? יש מצווה? יש מצווה דאורייתא לאכול בשבת? מה פתאום? מדאורייתא, אדם רוצה לצום, יכול, בשבת. עונג שבת זה מדברי קבלה, מהנביאים, קראת לשבת עונג. וגם, אם תגיד שזה דאורייתא, אדם שעונג לו לצום, מותר לו לצום בשבת. נכון? לעומת זה, אדם שעונג לו שלא לאכול מצה, לא יעזור לו, חייב לאכול מצה. לא יכול להגיד, אני אכלתי מצה וירטואלית. חייב לאכול מצה ממשית. נכון? טוב, כי מי שאינו יודע לשאול, טוב, זה ראינו. אמנם הטעם שהוא שואל מעצמו ואינו שואל, רק כאשר, סתם, הטעם שהוא שואל מעצמו ואינו שואל רק כאשר יראה שינוי, ואם לא יראה שינוי אינו שואל, לפיכך קבע התורה, שאלתו אצל פטר חמור, שיראה דבר יוצא מן היקש והשכל, לערוף בהמה בחינם, וזה שינוי. ושואל על השינוי, מה זאת? כן? כלומר, הטעם, מטבע הדברים, כשהוא יראה עריפת פטר חמור, ישאל את עצמו, רגע, מה יקרה? הוא השתגעו לגמרי. מה עשה החמור המסכן הזה שעורפים אותו? נכון? אז זה שינוי. ושואל על השינוי מה זאת? ולפיכך אנחנו צריכים לעשות גם כן שינוי בליל פסח, כדי שיראה התינוק שהוא תם וישאל. ולכך קבעה התורה שאלת שאינו יודע לשאול אצל עריפת פטר חמור, ואין הדבר מה שכתב כי ישאלך בנך מחובר אל עריפת פטר חמור דווקא, אבל זה לומר, כאשר יראה בנך שינוי. כי שינוי מה? במצוות פסח מצה ומרור, כמו שהוא שינוי זה של עריפת פטר חמור, ויומה מה זאת, וגומר, ואמרת אליו. כלומר, זה כאילו שהתורה אמרה, יש עריפת פטר חמור. סביר שאם הבן שלך, תם, יראה עריפת פטר חמור, הוא ישאל מה זאת. מזה אתה לומד שכל פעם שהוא ישאל אותך, וזה בוודאי בלילה שבו יש שינוי קבוע, כן, שינוי קבוע זה קצת אוקסימרון, אבל בכל זאת יש בו שינוי קבוע, זה ליל הסדר, ודאי שאז הוא ישאל מה זאת, ואמרת אליו בחוזק יד הוציאה את משה. תם, לפי ההגדרה של המהר"ל מפראג, שלמדנו אותה בערך 3 פעמים בשיעור הזה, זה מי ששואל כשהוא רואה שינוי. בסדר? הוא רואה שינוי, דבר כן, חריג. הוא רואה חריגה. לא רגילים לראות את זה. למשל, עריפת פטר חמור, שזה דבר באמת תמוע. אתה סתם הורג בהמה עכשיו, זה תמוע מאוד. אם זה בשביל לאכול אותה, לשחוט אותה, בסדר, אבל לערוף פטר חמור.
גם חכם יכול להיות תם,
בזמנית. החכם הוא יותר מן התם. לפי ההגדרה שהמהר"ל נתן, שלמדנו אותה בערך 3 פעמים בשיעור הזה, זה שהחכם זה מי שמחפש את הנעלם, גם בלי שינוי. הוא מסתכל על המציאות ומחפש מה יש מאחוריה. גם אם אין שינוי. בסדר? זה החכם. בסדר? טוב. אז איפה היינו? וכל זה הוא תשובה לתם. אשר ישאל על מצוות פסח ומצה ומרור, כאשר יש שינוי במצוות פסח ומצה ומרור, וישאל מה זאת ואמרת וגומר. והוא תשובה לתם, כאשר הוא שואל על מצוות פסח ומצה, מצה ומרור גם כן, כמו שהוא תשובה לעריפת פטר חמור. אבל הבן החכם, אגב, מה עושה הבן החכם? אחד הדברים שעושה הבן החכם זה כשהוא נכנס לשיעור, הוא גם לוקח ספר, הוא לא סתם יושב בלי ספר. למה? בגלל שכשלומדים עם ספר, ההבנה היא פי 5 מאשר בלי ספר. איפה הספרים? מן הסתם לא בספרייה האחורית. הספרים נמצאים פה על השולחן. אתה יכול לקחת לי פה. למה שלא תיקח? עמוד רש למד בית. טוב. אבל רש למד בית עמודה סמלית. אבל הבן החכם אין צריך אליו שינוי. ובלי שינוי הוא שואל. אתה רואה? המהר"ל עשה פה דבר תמוה. למרות שהוא הסביר את זה כבר, הוא חוזר להסביר. למה? הוא חושב שיש כאלה שלא שמו לב. כן? אבל הבן החכם אין צריך אליו שינוי, ובלי שינוי הוא שואל. ולפיכך קבע התורה שאלתו בכל המצוות. כן? זה ההסבר מדוע זה נמצא על כל המצוות. לא שבאמת השאלה של החכם מצד האמת איננה ליל הסדר. קל וחומר בליל הסדר. אבל הוא שואל תמיד. החכם זה אחד שכל דבר הוא שואל. מה יותר ניגוד? מי ששואל, הרי החכם והתם שניהם שואלים. שניהם שואלים על, רק שהתם הוא חכם חלקי. החכם, התם הוא לא הפך החכם. הוא חכם חלקי. כי גם השאלות של התם, החכם שואל אותם. ברור?
סייג לחוכמה שתיקה.
סייג לחוכמה שתיקה. So what? נכון. החכם שואל עד איפה שהוא מפסיק לשאול. מתי הוא מפסיק לשאול? כשאין תשובה. אז הוא מחפש דרך השתיקה. נכון? סייג לחוכמה, שתיקה. השתיקה זה הגבולות של החכם. כן, בבקשה. חכם להרע. זה הרשע. הרשע זה חכם להרע. על מה אתה שואל? הרשב"ץ יש לו פירוש אחר. אני אמרתי שלפי הרשב"ץ, החכם הוא אפיקורוס, זה לא שהוא אפיקורוס, אלא הוא שואל שאלה אפיקורסית. לשאול שאלות אפיקורסיות זה חשוב מאוד. חייבים לשאול שאלות. האמת היא, כל שאלה היא בהגדרה אפיקורסית. כל שאלה, נכון? הגמרא שואלת שאלה, זה אפיקורסות. מה זאת אומרת? מה אתה אומר, אתה שואל שאלה? מה, זה לא ברור? נכון. אז לשאול שאלות אפיקורסיות זה מצוין. חייבים לשאול שאלות אפיקורסיות. אבל להיות אפיקורוס לא צריך. כן, מה אתה אומר?
יש חכם ורשע. ונגיד, החוכמה של החכם והרשע היא באותו סדר גודל.
נכון.
ועדיין יש חכם ורשע. זאת אומרת, והרשע הוא כופר.
נכון.
יכול להיות שכאילו, אומרים לנו בדרך תדיד שכאילו, אם אני סתם משתמש בדרך השכל נטו, יכול להיות שאני לא מגיע לידיעת אלוהים או להבנת אלוהים או לאמונה או משהו כזה?
ברור. ברור שאם אתה משתמש בשכל בלבד, אתה לא מגיע לידיעת אלוהים. אבל יש דבר אחד שבכל זאת יש, הכוח לשאול. ואז תבוא התשובה. כן? כלומר, את מי אתה שואל? מי שיש לו תשובה. אז גם הרשע בא לקבל תשובה. אז הוא מגיע בסוף למשהו.
אבל יכול להיות, כאילו, בדרך עכשיו, לוגית, אני לא יכול להוכיח את קיום האלוהים?
מה זה קשור לקיום האלוהים פה?
לא,
לא, זה לא הנושא פה של קיום האלוהים. זה בכלל לא הנושא. למרות שזה נושא חשוב כשלעצמו, שראוי לעסוק בו, אבל זה לא הנושא הנידון כאן. כן? ברור. הוא שואל על ליל הסדר. כן, מה אתה אומר?
התוספות אומר שמי שלומד שלא נשמע על מנת לקנטר,
כן.
רואה לו שלא נברא.
נכון.
אז איך התורה נותנת לו פה תורג, בכלל מכניסים אותו לסדר, הרי הוא לא יקבל תשובה אף פעם.
מהרשע?
כן, הרשע שלומד על מנת
הרשע שלומד על מנת להיות מין. מי אמר שזה על מנת? עובדה שהוא בא לשאול. אז הוא לא כך בא לקנטר. כנראה. כן. אבל הבן החכם, יש גם מאמר של הרב קוק שנקרא מאמר הדור. שהוא מסביר שכל האפיקורסות של הדור זה בגלל שיש לו שאלה. נכון? ולכן התשובה, אומר הרב, זה ללמד אותו חוכמה. הלאה.
חוזר בשאלה.
הוא, זה דבר עמוק מאוד. יש חוזר... לא, לא, יש חוזר בתשובה, ואז מה הוא רוצה? הוא רוצה תשובה. ויש החוזר בשאלה, מה הוא רוצה? שאלה. לא יותר גדול. כן? בואו. הלאה. על ידי השאלה הוא יגיע לתשובה עוד יותר עליונה. או שכן, או שלא. אבל אם כן אשריו, ואם לא, אז זרעו או זרע זרעו. דנפיק מיני זרעה מעליה, כמו אברהם מטרח. טוב. מי שלא שואל שאלות, מה הוא?
יותר גדול.
יותר גדול, למה? זה בסדר. סירה, אני לא הבנתי. לשאול שאלות זה אפיקורסות. ולא לשאול שאלות זה לא אפיקורסות. אז מי יותר גדול? האפיקורס. כי הוא שואל שאלות לפחות. בסדר, יודע לשאול. כן? מה אתם מפחדים? אפיקורסות? מה קרה? כן? איך אומר הרב קוק במידות ראייה? במוסר אביך בסוף יש מידות ראייה. ערך אמונה, שמה הוא אומר, האמונה בטהרתה על ידי אפשרות של כפירה. אם האדם איננו מסוגל להיות כופר, אז האמונה שלו היא אמונה קטנה. מה, אתה מאמין רק בגלל שאתה מפחד להיות כופר? זה בעיה. כי אז מה יקרה? אתה תפסיד. אולי היהדות זה לא נכון, וחבל שלא אכלת שרימפס, כי אומר שזה, אומרים שזה טעים. נכון? אז תברר, מה יש? מה? טוב, הלאה. שמעתי אגב, אם כבר דיברנו על חכם שושני, שיש אנשים שהגיעו לכפירה דרך ההתקשרות איתו. כי הוא היה מעודד אותם לשאול שאלות. טוב, לא אשמתו. זה מה לעשות. טוב, על זה אמר הרבי מקוצק, על הפסוק, כי ברוב חוכמה, רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב, אמר הרבי מקוצק, רק שיוסיף. כן.
יש דרגות של שאלות, יש דרגות של כפירה.
יש מה ש...
הייתי חושב שכפירה זה אחת ביחיד, אבל...
האם יש רבים של כפירה?
יש דרגות.
דרגות של כפירה? בוודאי שיש דרגות של כפירה. לא הרי הכופר בתורה שבעל פה, כי הרי את כופר בתורה כולה, ולא הרי הכופר בתורה ככופר במציאות השם. נכון? זה מדרגות. הלאה. איפה היינו? איפה זה? אבל הבן החכם אין צריך אליו שינוי, ובלי שינוי שואל, לפרק קבע התורה שידעתו בכל המצוות, כן שאלתו דווקא על מצווה זאת מיוחדת, שזה שייך לבן התם, שהוא שואל על מצווה מיוחדת, מפני השינוי שבא, אבל החכם שואל על כל מצווה. ולפיכך זכה התורה שאלתו בכל המצוות, רצה לומר, כאשר שואל על פסח ומצה ומרור, ואין שאלתו על המצוות ומה שרואה דבר שינוי במצוות, רק שהוא שואל על המצוות לדעת למה ציווה השם יתברך אותם, ואין חילוק עליו בין מצווה זאת למצווה אחרת. על כולם הוא שואל, כן? ואילו קבע התורה השאלה, המצוות, פסח מצה ומרור, היה שאלתו דווקא על מצווה זאת, מה שרואה דבר מיוחד בה, ואין עניין זה שאלת החכם, שאינו שואל על שינוי כלל. וקבע שאלת הרשע על הפסח. למה? מפני שהפסח הוא עבודה אל השם יתברך, כדכתיב, והיה כי תעבו אל הארץ ושמרתם את העבודה הזאת, והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם. הרי הוא שואל, וגומר, הרי הוא שואל על העבודה וחופר בה. וכאשר הוא שואל בליל פסח על המצוות, הוא שואל מצד שהמצוות הן עבודה אל השם יתברך, והוא אינו רוצה בעבודה. כלומר, הרשע הוא לא כופר במצווה, הוא כופר בעבודה, בצד העבודה שיש במצווה. כן? הוא לא מבין מה הצורך בעבודה. כי הוא אמר לכם. לא, לא תירצו מדוע לא נאמר על החכם שגם הוא כופר. נכון? אבל זה שלכם, לכם ולא לו, זה סימן שהוציא את עצמו מן הכלל. זה ידוע. ולפיכך אלו ארבעה בנים מחולקים בשאלתם בליל היציאה. החכם שואל מצד החוכמה שבו על המצווה, מצד שהיא מצווה בלבד, לא מצד שהיא מצווה זאת בלבד, כמו שהתבאר, כלומר לא מצד השינוי שבה. והתם הוא שואל על הדבר שהוא רואה בלבד, וכאשר יראה שינוי אז הוא שואל. ולפיכך שאלתו על מצוות פסח, שהם פסח מצה ומרור. כאשר יראה שינוי מה שאנו אוכלים בליל זה כולו צלי או כולו מצה או כולו מרור. ובזה הוא שואל, והרשע שואל כאשר יראה שאלו המצוות הם העבודה, אלא שנתברך, והוא רוצה בעבודה וחופר בה, ומצד זה הוא שואל. ולפיכך אלו ארבע בנים הם מחולקים שאין זה כזה. ולפיכך קבע התורה כל אחד במקומו הראוי, ומכל מקום אין שאלתם רק בליל היציאה. כן, הרי החכם הוא לא מחכה לליל הסדר כדי להיות חכם ולשאול שאלות. גם התם, כל פעם שהוא רואה שינוי במציאות, אפילו עריפת פתח המור, הוא שואל שאלה. הרשע תמיד הוא מתנגד לעבודה, ושאינו יודע לשאול, תמיד לא יודע לשאול. זאת אומרת, זה לא מהיום, כן? לא חיכו לליל הסדר כדי להיות כאלה.
ואפילו...
לא. הרשע הוא לא עצלן.
הוא עושה את המצווה, לא אכפת לו מצווה, מתנגד לעבודה.
נכון.
ועצלן.
למה הוא עצלן? לא, אתה מפרש את המילה עבודה כפי שזה בעברית המודרנית. שעבודה פירושו דבר שיש בו תורח. נכון? אבל זאת לא המשמעות של המילה עבודה בתנך. בוודאי לא אצל הרשע. המילה עבודה, הכוונה עבודת השם. זאת אומרת, זה שזה פולחן אל האלוהות. הוא מתנגד לעשיית פולחן כלפי האלוהות. זה מה שמפריע לו. לא שזה עם תורח. הוא מוכן לתרוח הרבה בשביל דברים אחרים. אבל לא בשביל זה. נכון? זה הכוונה. זה לא עצלן בכלל. יכול שזה רשע דווקא עם המון מרץ, בלי קשר לפוליטיקה. הלאה. ואפילו אם אתה אומר השאלה שלהם על המצווה אשר כתובה שם, השאלה מן הטעם אשר התבהר, כי המצווה ההיא ראוי שישאל עליה השואל כל אחד ואחד כפניון, כמו שהתבהר. מכל מקום למדנו, שלא כתבה התורה שאלת הבנים רק משום ליל היציאה שהוא מחויב לספר ביציאת מצרים. בדבר זה תלמוד מן מי שאינו יודע לשאול שהוא תולה במגיד בלבד ולא בשואל. יש להגיד לא בליל היציאה. כלומר, לגבי שאינו יודע לשאול, כתוב במפורש דווקא באכילת המצה. סימן שהחובה של המגיד היא בלילה שבו אוכלים מצה. אבל מי שהוא שואל, הוא ברשות עצמו לשאול, והוא שואל במקום אשר נראה לו לשאול. החכם שואל על כל המצוות, כשהוא מתחכם בהם בשכלו. ולפיכך שואל החכם מה העדות החוקים המשפטים אשר בכל מצווה, אשר יחפוץ, כי כל המצוות אליו ושווה, והטעם כאשר יראה שינוי. ולפיכך הוא שואל על הריגת פטר חמור דווקא, שהוא שינוי גדול, והרשע על הפסח, שהיא עבודה אל השם יתברך. מכל מקום, אין המצווה להשיב כשישאל, רק בליל הפסח. הוא ליל היציאה, ובשביל כך נכתב זה בתורה, כי כאשר ישאל בליל היציאה, כל אחד לפי מדרגתו, הטעם מפני השינוי שיראה במצוות, שם בליל היציאה, והרשע אשר אינו רוצה בעבודת השם יתברך, הוא לפרש שואל עליהם, והחכם הוא שואל בפני המצווה בלבד, ואז מצווה להשיב שאז חייב לפרסם מציאת מצרים. וזהו דעת רבותינו זל שאמרו במחילתה, שני תלמידי חכמים שחייבים לעסוק בהלכות הפסח כל הלילה. שנאמר מה העדות והחוקים המשפטיים. והיינו, שאף על גב שפסוק זה נכתב אצל כל המצוות, מכל מקום לא כתבה התורה שאלתו, ותשובתו רק בשביל ליל היציאה. ומפני שכתוב מה העדות והחוקים והמשפטים שעריך בדיבור, לא אבה לי מכתב רק מה המצוות אשר ציווה השם אתכם, מגיד לך שמדבר במישהו חכם גמור, גם כן, ויודע הכל, לפיכך הוא יודע כי יש מצווה שהיא עדות, יש מצווה שהיא חוק, ויש מצווה שהיא משפט, שכל זה מורה על החוכמה שבו, כמו שנדבר למעלה בפרק שני עיין שם. ומזה למדנו, כי חייב האדם לפרסם יציאת מצרים בפה, אף שהוא חכם גמור ויודע הכל, מחויב לפרסם בפה. ומקרא זה נכתב בשביל ליל היציאה. לא זולת זה, כמו שהתבאר למעלה, וזהו אמיתת פירוש דברי חכמים. ויש שאמרו שכל דברי חכמים מסמכת, הוא דרש, הוא מליצת לשון, והם לא ידעו ולא יבינו בדרכי התורה כלל ובמדרשי חכמים. לכל מיני דרשנים שאמרו שדברי האגדה זה לא מדויק, זה לא דברים מדויקים, כי יש על זה הרבה, ועל הקושיות אמרו, הקושיות היה להם, לאותם דרשנים, תשובות לא היה להם. אז אמרו, זה דברי מליצה. איפה ראית שהם חכמים? הוא לא קורא להם חכמים. מה? איפה ראית שהוא קורא להם חכמים?
ויש שאמרו.
ויש שאמרו.
כן, הכוונה בהמשך לדברי חכמים.
לא, זהו אמית על פירוש דברי חכמים בקנה של האגדה. ויש שאמרו שכל דברי חכמים הם מסמכת. הוא לא קורא להם חכמים. רחוק מזה. טוב, עד כאן להיום. שלום.